אנחנו בפסוק ויקלו ויקלו על משה ועל אהרון ויאמרו להם ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומדוע תתנסו וקהל אדוני אומר רשי רב לכם הרבה יותר מדי לקחתם לעצמכם גדולה כן הם, אמרנו שהמשבר הזה משבר של רדיפת כבוד או קנאה שאחלה בקורח בעדתו אז למה מדוע אין חלוקה צודקת וכביכול של הכבוד תדעו לכם הכבוד זה בעיה. אני לא יודע מישהו פעם היה בית כנסת שמחלקים שם כבוד. אתם הייתם, עליות נקרא, עליות. לפעמים יש בתי כנסת ששם האנשים מאוד מחפשים את הכבוד. יש שם מתח עצום בין הבלבטים, כל זה. אז בדיוק מה שקורה בליבותם, כאן הוא אומר את זה למעשה. למה אתה נותן לו פעמיים עלייה? לי כבר חודש ימים לא נתת עלייה. חצי שנה לא נתת עלייה. פתאום איזה מישהו מתפרץ בזעם, מה קרה? מה קרה? חלוקת הכבוד זה בעיה. המקצוע הכי קשה בית כנסת זה גבאי, שמחלק את הכבוד. אז זה מה שהוא אומר, רב לכם, אתם קיבלתם טון הכבוד. מה איתנו? תנו לנו כמה קילוגרם כבוד. כבוד זה מלשון כבד, משקל. כאילו, למה להם כל הכבוד, כל המשקל, ומה איתנו, איפה הכבוד, למה, כן, בסדר, למה אצלנו לא, כן. אז זה משהו מרב לכם, כולם קדושים, כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה, הוא צודק בזה או לא? נכון, עמך ישראל, כולם קדושים, אבל זה לא מספיק להגיד שכולם קדושים, באותה נשימה צריך להגיד, יש מדרגות, אם אתה אומר כולם קדושים, בסדר. אבל אם אתה רק אומר שכולם קדושים, ואין מה שנקרא היררכיה, אז נוצרת אנרכיה. זאת אומרת, יש היררכיה ויש היררכיה זה פונקציות, תפקידים, כן? יש מלך, יש שרים, יש כמו בצבא, יש מפקד, יש זה. אז אתה אומר כולם קדושים, ובלי ההיררכיה, בלי החלוקה של הפונקציות של התפקידים, יש בלגן לא רגיל. אז הוא אומר, כולם קדושים. זה נכון שכולם קדושים. אבל מה עם החלוקה? חלוקת התפקידים. ומדוע תתנסו, אם לקחת אתה מלכות, לא היה לך לברור אחריך כהונה. לא אתם לבדכם שמעתם בסיני אנוכי השם אלוקיך. כל העדה שמו. הוא צודק, הוא אמר דבר אמיתי. אבל הוא אמר רק חצי אמת. בכלל, להגיד חצי אמת, זה כמו שכתוב בתורה, לא תרצח. כתוב או לא כתוב? כתוב. אבל יש אומר, מי שאומר, תרצח, כתוב תרצח. אתה לא, הוא שוכח. הוא כתוב בתורה תרצח, כתוב בתורה תרצח. הוא לא אומר, אתה לא, הוא שוכח. אותו דבר כאן, הוא אומר חצי אמת. הוא אומר, כולם קדושים, בסדר. אבל מה, שכחת שיש מדרגות בקדושה? יש כהן גדול, יש כהנים, יש לוויים, יש ישראלים. מה קרה לך? זה היה חטאם של קורח ועדתו. ברדיפת הכבוד, זה העביר אותם על דעתם, ושכחו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הוא ברא אותם מדרגות מדרגות, אלא הכל כאילו שווה. אנחנו במשניות, פרק ח' כמדומני, כן. משנה ב', פרק ח' משנה ב'. בשביל להבין את זה צריך לקרוא את דברי ההקדמה של הרב קהתי. להבנת משנתנו יש להקדים שתי הלכות. א', עמי הארץ אינם נאמנים על המעשרות, כלומר, שאינם נאמנים לומר, על פירותיהם כי מוסרים הם, ומכאן פירות הנלקחים מעם הארץ נקראים דמי, היינו ספק מוסרים. יש לו ספק. אבל תרומה גדולה הם כן נאמנים. ברם, על תרומה גדולה נאמנים עמי הארץ, שכן זהירים היו להפריש תרומה גדולה מתבואתם ומפירותיהם. ב' מתנות עניים פטורות מן התרומה ומן המעשרות, כפי שהזכרנו כבר במסכתנו במקומות אחרים. משנתנו בא ללמד שעניים עמי הארץ נאמנים על מתנות עניים. זאת אומרת שהם, יש לנו עניין ש, שהם מתוקנים, זאת אומרת שהם לא צריכים בעצם להפריש. הם נאמנים לומר ש, שזה מתנות עניים ולא צריך להפריש ביניהם. דיינו שאדם קונה מעניים את הזה, הוא אומר שזה פאה או שריחה וכו', לא צריך להפריש אחרי זה את התרומות או מעשרות. הם נאמנים על הדבר. אז זה המשנה עוסקת, כן.
אבל אם נותן צדקה לעניים כבר ומעשר, לא?
כל אדם צריך לתת צדקה. לא מדובר כאן על מעשר של התבואה. אלא כל אדם, בין עני, בין עשיר, צריך לצדקה. אם עני, יש לו אפשרות, כלומר, מי שקבצן, שהוא אוסף בערך איזה 3,000 שקל ביום, אז הוא צריך לתת מס 300 שקל לעני השני שעומד על ידו. זה ההלכה. אבל כאן הוא אומר, כאן דובר על מתנות עניים, כמו פאה, שכחה ולקט, זה הוא אומר, תרומות ומעשרות מזה לא צריך להפריש, זה העיקרון. בוא נראה את זה בתוכו. אז אם בא אני והוא מוכר את הלקט, הוא אסף לקט או שכחה או פאה, הוא מוכר את זה בשוק. האם, והוא אומר, זה לקט שכחה פאה. אני כשאני קונה ממנו אני לא צריך להפריש תרומות ומעשרות, זה מה שהוא אומר. הוא נאמן, אם הוא אומר את זה לא צריך להפריש. העניים עמי הארץ שבאים למכור פירות שבידם והם אומרים פירות אלו הם של לקט או של שכחה או של פאה, הרי אלו נאמנים, אבל בתנאי. מהו התנאי? בשעתן. דהיינו, בשעת הקציר שנותנים אז לעניים לקט, שכחה ופאה. והקונה פירות אלה פטור מן המעשרות. בירושלמי אמרו שאינם נאמנים, אלא אם כן אמרו שהביאו את הפירות ממקום קרוב, היינו מקום שיוכל האדון ללכת לשם ולחזור בו ביום. אבל נאמר, אם זה לא בשעתם, לא בעונת הקציר, אז הם כבר לא נאמנים. רק בזמן הקציר, אפשר לומר, הם נאמנים. ועל מעשר עני, גם כן נאמנים בכל שנתו, מעשר עני היו נותנים בשנה השלישית ובשנה השישית של השמיטה, כן? אז הם נאמנים. אם אמרו פירות אלו של מעשר עני הם, הרי לו נאמנים בכל השנה שנוהג בה מעשר עני, היינו בשנה השלישית ובשנה השישית. ובן לוי, כלומר לוי עם הארץ, נאמן לעולם בכל השנים לומר שהפירות שבידו זה של מעשר ראשון. זאת אומרת, מעשר ראשון זה באמת נתנו עשירית מכל היבול ללוי. ברגע שנתנו לו את זה, אז הוא פטור מדברים אחרים. אז מי שקונה מעשר ראשון מהעני הוא גם כן פטור. והפריש מהם תרומות מעשר, שכן מעשר ראשון נהג בכל השנה, וכשם שלא נחשדו ישראל על תרומה גדולה, כך לא נחשד בן לוי על תרומת מעשר. אבל אינם נאמנים עניי עם הארץ, אלא על דבר שבני האדם נוהגים כן לתת דבר זה מפורש בשנה הבאה. יש כאן פירוש שלם מה כן מה לא. בדרך כלל דבר שהוא טבעי, זאת אומרת, את השיבולים עצמם, את הגרעינים עצמם, כן. אבל אם הוא עשה מזה גריסים, הוא עשה מזה מאכלים, הוא עשה מזה דברים אחרים, אז הם כבר לא נאמנים שזה, 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 שזה מתנות עניים. כן. ונראה את זה בשנה הבאה. כן, אנחנו באורות. אורות התחייה. אנחנו עוסקים כאן בערך של שמירת תורה ומצוות גם בגלות, ובמיוחד שמדבר כאן על מצוות התלויות בארץ, שהם עצורים בתוכם זיכרונות גדולים, אבל גם העתיד גדול בתוך הקיום של המצוות האלה. בוא נראה. לכן, יש כאן אורות, יש מעוניין באורות, כן, בבקשה. לכן, מלאי חיים הם לנו הזיכרונות בדף נון זין, תפתחו. לכן, מלאי חיים הם לנו הזיכרונות העצורים בזכר שאנו עושים על פי המסורת, על פי תיקון סופרים, על פי קבלת אבות מקדם, או על פי שריד מעיקר חיוב דין תורה, לפי התפסלות העקרות המתפרדות בשיטות המעשיות של חוכמת ההלכה לכל המצוות התלויות בארץ. מצומקים נראים, קראנו, זה נקרא את זה עוד פעם, מצומקים נראים לנו עתה הדברים. יש לנו סימוק, זאת אומרת, זה נראה דל. צורה דלה יש להם מבחוץ. אבל חיים אנו, אבל חיים ועניין רב הם מלאים בפנים אותם מצוות התלויות בארץ. אנו מערימים על שמירת השמיטה במחירה לנוחי את הקרקעות, מקיימים את נתינת המעשרות לכהן הלוי על ידי תיקון שאין בו הפסד גדול לנותן, ולא רווח גדול המקבל. מברכים מפרישים, פודים את המעשר השני הראוי לאחל בקדושה בעיר המרכזית הקדושה והחיה הכוונה בירושלים, המקום אשר בחר השם, לב האומה לכל זרמי חיה, משלמים פרים שפתנו בעצם, אבל לא מקיים כמו על הקורבנות, משלמים ספרים שפתנו. שפך שיח תחת סדרים חיים, במשטר חי וקיים מלא עוד ויפעה, שירה וזמרה, עוד וחדווה. טוב, אבל נכון, אנחנו מקיימים, למשל היום, מקיים שמיטה או תרומות או מעשרות, הכל זה נראה כמו סמלי, זה לא... לא דבר מה זה, איך אומרים בלשון שלנו? כאילו, 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 כאילו. הכל זה כאילו, אבל זה לא כמו שהיה פעם, זה יהיה פעם. בכל זאת, אבל אלה הגרגירים הזהירים של הקיום מצוות בצורה כזאת, כוח צמיחה גדול גנוז בהם. אל כל מה שהם הורגים, מכל מה שהם צומחים בעבר, ואת כל מה שהם עתידים להצמיח להבא, הכל קיים בתוך אותם מצוות שנראים כגרגרים. כל זה כלול בהם באופן טיפוסי, וכן הם פועלים בחשאי על הנשמה המקיימת, פועלים להלהיב בהתמדה אש קודש לאהבת הארץ, ואלה המניות של קדושה ויתרון האלוקי הדתי הלאומי המוסרי הכלול בכל המעשים הללו. ומחנכים את העם בימי שפלותו לרוח גדלו. אני רק אתן דוגמה אולי להמחיש את הרעיון. בצבא יש מקרא תרגילים על יבש, אני לא יודע אם שמעתם את הביטוי הזה. מה זה תרגילים על יבש? אתה כאילו, אתה עושה טק, 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 טק. מה זה? זה מלחמה? אש, 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 אש. אז החבר'ה אומרים, מה זה? אבל האמת היא שבתרגילים על יבש גנוז כל העתיד. הצלחה בקרבות או במבצע, תלוי בתרגיל על יבש. אז הוא אומר גם כאן, הוא אומר, כל המצוות האלה שאנחנו קיימים בתקופה שלנו זה על יבש, אבל היבש זה בשביל העתיד לבוא, שעל מנת שנוכל לקיים את המל רטוב, את כל המצוות האלה, כן. זאת השכילה כנסת ישראל ובניה בוניה, לא חדלה להגשים את זיכרונות חייה, אלא בפועל, כמה שאפשר לה בארצות נודה, בצורה יותר ניכרת, ומתפשטת בשובה, באיזה צורה שיהיה אל מקומה, אל חבל נחלתה, במהרה בימינו, אמן. של הכוח.